אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
השימוש של רוסיה במלטים איראנים נגד אוקראינה מעצים את הדילמה של ישראל. האם לספק לאוקראינה מערכות הגנה, וכיצד לעשות זאת מבלי להעיר את הדוב הרוסי? אני שרון קידון, וזאת הכותרת.
Передали, і ми знали інформацію, що Іран торгує з Росією дронами «Шахет» і ракетами тощо.
ישראל עוקבת בדריכות מיוחדת אחר השימוש של הצבא הרוסי בשבועות האחרונים במלטים שרכש מאיראן. הם הסבו נזק כבד לתשתיות אוקראיניות, לצבא האוקראיני, ופגעו גם במטרות אזרחיות.
ніяких дронів, ніяких шахедів, ніяких дронів קמיקאדזה, ніяких ракет. багато разів.
שיתוף הפעולה בין הצבא הרוסי והאיראני מעמיק ומציב אתגרים מדיניים וצבאיים משמעותיים עבור ישראל. כאן עולה לשולחן שאלת הספקת מערכות ההגנה לאוקראינה. אז לפני שנעסוק בדילמה, קודם בואו נכיר את האיום באמצעות פרשננו הצבאי רון בן ישי.
המלטים האיראנים שהרוסים עושים בהם שימוש הם משני סוגים. האחד נקרא מוהג'ר 6, והוא משמש בעיקר לאיסוף מודיעין באמצעות מצלמות. הוא אומר לארטילריה הרוסית איכן יש ריכוזים צבאיים אוקראינים או איזה אזורים אזרחיים שהרוסים יש להם עניין להפציץ כמו תחנות כוח וכן הלאה, איפה הם נמצאים ובאיזה מצב הם נמצאים, ונותן להם את הקואורדינטות, ועל פי זה הרוסים מתווכים בדייקנות רבה את הארטילריה הקטלנית שלהם והמסיבית. למלט הזה, המוהג'ר 6, יש גם יכולת לשאת מתחת כנפיו טילים קטנים שיכולים לפגוע ובהחלט להשמיד טנק, למשל, אם הם פוגעים בו באזור הצריח, בו הטנק רגיש. הסוג השני של מלטים הוא היותר בעייתי, והוא זה שעליו מדובר, זה השהד 136, שיש לו, לכנפיים שלו צורת דלתא, צורת משולש, והוא בעצם מלט קמיקזה, מלט מתאבד, הוא נושא בגופו כ-40 קילוגרם חומר נפץ, יותר אז מ-TNT, והוא פשוט מאתר מטרה, הוא יכול לאתר מטרה אפילו בעצמו, באמצעות חיישנים שיש בו, למשל, סוללת טילים נגד מטוסים, אוקראינית, ואז כשהוא מאתר את הקרינה של המקם של הסוללה הזאת, הוא צולל אליה ופשוט פוגע במקם, וככה משתק את הסוללה, או שהוא פשוט צולל לעבר בנייני מגורים, או תחנות כוח חשמליות, או מתקני שאיבת מים, ועושה, למרות שכמות חומר הנפץ היא קטנה יחסית, יש לו, בגלל הדיוק שלו, יש לו יכולת להשיג תוצאות הרסניות מאוד, כמו שאנחנו רואים כרגע בקייב ובמקומות אחרים.
אנחנו ממש לא רוצים לפגוש את התוצאות הללו. מדינת ישראל חייבת לעזר באוקראינים כדי לקבל מידע על המלטים המתאבדים, ובהמשך גם על טילי הקרקע-קרקע שעל פי הוושינגטון פוסט יסופקו לרוסים. תחשבו על זה, על פי הדיווח של העיתון האמריקני, טיל הפתח 110 יכול להגיע לטווח של כ-300 קילומטרים משטח סוריה עד תל אביב ודרומה, וההזדמנות הכי טובה שלנו לצערנו ללמוד עליהם, תהיה אם הם יהיו בשימוש נגד אוקראינה. בעניין הזה חשוב מאוד לשמור על יחסים טובים איתם, אבל האוקראינים מצידם כועסים על ישראל שלא מעמידה לרשותם מערכות הגנה.
כרגע יש לנו שיתוף פעולה לא טוב עם האוקראינים שכועסים עלינו, כי אנחנו לא נותנים להם את מה שהם ביקשו מתחילת המלחמה, עוד לפני 8 חודשים, את סוללות כיפת ברזל. הם נצמדו לעניין הזה של כיפת ברזל, שהיא תפתור להם את כל הבעיות. מה שאגב לא נכון, בעיקר מפני שאוקראינה היא מדינה ענקית, סולות כיפת ברזל מסוגלות להגן על מטרות נקודתיות, נגיד כמו העיר אשקלון, שהיא במונחים אוקראינים, עיר לא גדולה וכן הלאה. לכן צריך עשרות סוללות כיפת ברזל כדי להגן, אפילו נגיד לפחות עשר, כדי להגן רק על קייב. וישראל לא יכולה לתת להם עשר סוללות כיפת ברזל, מפני שאם היו לה, אז היא הייתה, אם היא הייתה יכולה לייצר, ישראל הייתה משתמשת בהם להגנתה.
אבל יש לישראל מערכות הגנה להתמודד לדוגמה עם המלאטים.
כן, בהחלט. בהחלט יש לישראל מערכות הגנה, אבל פה נכנס גם השיקול האסטרטגי, והשיקול האסטרטגי הוא שמירת חופש הפעולה שלנו, לסכל את הניסיונות האיראנים לחמש את חיזבאללה ואת סוריה בטילים מדויקים, ולסכל את ההתבססות של מיליציות שיעיות איראניות בסוריה. וזה נעשה באמצעות המב"ם, מה שנקרא המערכה שבין מלחמות, והרוסים יכלו לעשות לנו צרות רבות, כי הם יושבים בסוריה עם סוללות הגנה אווירית מאוד חדישות, מאוד יעילות, נגד מטוסים ונגד טילים, והם יכולים להפריע לנו בצורה רצינית, ואנחנו לא רוצים להפר את ההבנות שיש לנו עם רוסיה, אנחנו זה ממשלת ישראל, להפר את ההבנות שיש לנו עם רוסיה, ולסכן את חופש הפעולה המבצעי והאווירי שיש לנו בסוריה לסיכול המזימות האיראניות, מפני שזה נושא מאוד חשוב, עד עכשיו עשינו את זה בהצלחה, וגם אין לנו עניין להסתבך באימות עם מעצמת על, וישנם גם יהודי רוסיה שצריך גם לחשוב עליהם. זה השיקול האסטרטגי.
שלומני פני ספיקר שלן הכנסת, שלומני פני פרמייר מיניסטר בנט, דוז'י דיאקו זה פטרימקו.
Кожен в Ізраїлі знає, що ваша протиракетна оборона, вона найкраща, вона потужна.
האינטרסים הישראלים ברורים, אבל יש מי שאומר שישראל בוחרת בצד הלא נכון של ההיסטוריה. וכל עוד היא נמנעת מלספק להם מערכות הגנה, היא מפקירה את אזרחי אוקראינה.
שר הביטחון גנץ הציע לאוקראינים הצעה הרבה יותר, והיא מערכת התראה מאוד מתקדמת שמשמשת את מדינת ישראל. ויכולה לא רק לחסוך חיים, אלא גם לאפשר קיום חיים נורמליים באזורים שלא מופצצים. נגיד בקייב, כשמתקרב איזה טיל או מטוס, אז כל קייב, עיר של 4 מיליון תושבים, צריכה להיכנס למקלטים, והם כבר לא שמים לב לסירנות האלו, מפני שהאוקראינים למדו שב-90 ויותר אחוז מהמקרים, הסירנות האלו לא נוגעות להם. פה אנחנו יכולים לתת להם התראה שגם מאפשרת להם להשתמש במערכות שלהם כדי לירט את הטילים ואת הכתבמים, וגם לגרום לזה שההתראה תהיה יעילה. עכשיו, אני רוצה לומר דבר פשוט. האוקראינים נצמדים לעניין הזה של כיפת ברזל, כיפת ברזל, כיפת ברזל. אם האוקראינים היו רציניים, ואני מצטער שאני משתמש במונח הזה, כי אני לגמרי מצדד בצורך לסייע לאוקראינה. ואנחנו יכולים לעשות את זה, אבל לא כמו שהאוקראינים רוצים את זה בצורה מופגנת, בצורה שהנה יצאו מטוסים מהארץ עמוסים בסוללות כיפת ברזל, וינחתו בלבוב, ואז סוללות כיפת ברזל ייסו בכבישי אוקראינה. א', הרוסים יתקיפו את זה, וב', זה לא יהיה יעיל. יש דרכים לסייע לאוקראינה, עם האוקראינים, במקום לנהל דיפלומטיה טיק טוק, ובמקום להשתמש במגפונים ולהתנהג כמו ילדים, היה מתקיים דיאלוג טכנו-צבאי שקט בין שתי המדינות, ותאמיני לי שאוקראינה הייתה נזכרת מזה יותר מאשר הגינויים והטנטרומים העונתיים של זלנסקי ואנשיו.
לפני כמה שבועות הכרזנו על צעד דרמטי, הוצאה לפועל של הזמנת ענק לפיתוח וייצור מערכת הגנה בלייזר. היום הצעד הזה הופך להישג בינלאומי. הפעם הראשונה אי פעם.
ישראל מנוסה מאוד בעסקאות נשק, ושנים ארוכות מספקת נשק לאזורי עימות. משרד הביטחון אפילו מתגאה בכך שישראל כובשת את המקום השמיני בעולם בייצוא נשק, וכי עשירית מהייצוא הישראלי הוא ייצוא ביטחוני. השם, אומת הסטארט-אפ, פחות מתאים לנו למען האמת, אולי יותר אומת הנשק. תת אלוף במילואים רות ירון, לשעבר דוברת צה"ל ודיפלומטית בכירה בשירות החוץ. איך ישראל הפכה לכזאת מעצמה?
אני חושבת שאחד, זה הפרדוקסים של העוצמה שלנו. אחד, ההכרח הוא אבי ההמצאה, ולאור המצב הביטחוני שמדינת ישראל נמצאת בו, עוד טרום הקמתה ומאז הקמתה ועד היום, אנחנו חייבים יצירתיות וחדשנות ופיתוחים טכנולוגיים, כדי להתמודד עם המאבקים הגדולים שיש לנו, החל מהעובדה שאנחנו מדינה מאוד קטנה למול אויבים מאוד גדולים ורבים, עבור דרך האסימטריה שהייתה קיימת גם מבחינת כמות וגם מבחינת איכות. ולכן לאורך השנים מדינת ישראל נאלצה לפתח תעשייה ביטחונית מאוד מתקדמת, מאוד חדשנית ויצירתית, חלק מזה כדי לא לסמוך רק על יבוא או קנייה של נשק כזה ואמצעי לחימה מתקדמים מחול. בשנות ה-60 עברנו אמברגו של הצרפתים ובעצם אספקת מטוסי המיראז' נפסקה, ואחר כך במהלך מלחמת יום הכיפורים צריך היה לשכנע את האמריקאים ברכבת אווירית כדי לקבל את אמצעי הלחימה של צהל נדרש להם כדי להילחם וכולי, ועל הרקע הזה בעצם נולד הקורח להקים תעשייה ביטחונית מאוד גדולה. הפרדוקס הוא שזו תעשייה ביטחונית מובילה ומרשימה וזוכה בכל העולם לתעודה מאוד גדולה, והיא לא יכולה להסתפק רק בלמכור לצהל או לשוק הישראלי שהוא שוק קטן ממילא. לכן גם מסיבות כלכליות ומסחריות אנחנו נאלצים למכור חלק מהפיתוחים האלה החוצה, כשהשאלה הגדולה היא למי אנחנו מוכרים. יש פה איזשהו מתח מובנה בתוך העניין. אתה מפתח מערכות נשק, זה תשומות כלכליות עצומות. השוק הישראלי הוא שוק קטן מדי, אם למכור רק ליפים והטובים שבגלובוס, אנחנו לא נוכל לקיים את התעשייה הביטחונית שלנו. ולכן הגם שמשתדלים להקפיד ובוחנים שלא למכור את מערכות הנשק האלה באופן שיפגעו למשל בזכויות אדם או באוכלוסייה או באזרחים של אותן המדינות, כן, לפעמים חלק מהמערכות האלה זולגות, זו האמת העצובה.
נושא הסיוע לאוקראינה. ישראל עומדת לצידה של אוקראינה, היא מספקת לסיוע הומניטרי גם באמצעות בניית מערכות התרעה אזרחיות. לצד זאת, מדינת ישראל לא יכולה להתפשר על שיקוליה האסטרטגיים והביטחוניים ועל שימור חופש הפעולה שלה לנוכח האתגרים העצומים שלה.
אז דווקא במקרה של רוסיה-אוקראינה ברור מי היפים והטובים ואלה לא הרוסים. ישראל מעדיפה אינטרסים אסטרטגיים על פני צד מוסרי מתבקש.
אני חושבת שמלכתחילה מדינת ישראל צריכה הייתה להתייצב למול אוקראינה, לעשות את זה בתיאום עם האמריקאים כמובן ועם הבריטים, הצרפתים, אבל ישראל כן הייתה צריכה לעמוד יחד עם אוקראינה ולספק לה מערכות הגנה, ואפשר היה להגיע להסדר של איזה מערכות כן מספקים ואיזה לא. אני חושבת שהמדיניות הישראלית עד כה, קצת בתקופה האחרונה יש איזה סדקים, אבל עד כה העמידה הזהירה מדי, שלא לספק אמצעים כאלה לאוקראינה מחשש מהתגובה הרוסית, הזהירות הזאת היא מוגזמת בעיניי, היא לא נכונה, וניתן היה להגיע להסכמים מה ישראל כן יכולה לספק ולספק את זה לאוקראינה. ההיסטוריה עד לשלב הזה לא תרשום אותנו בצד הנכון.
ברור מה אנחנו מרוויחים משיתוף פעולה צבאי ומודיעיני עם אוקראינה. שדה הקרב האוקראיני הוא שדה ניסויים שבו אנחנו יכולים לבחון את הכלים הצבאיים שלנו ולאסוף מידע על כלים של האויב. אבל זוהי חרב דו צדדית.
למרות היתרון של ניסוי המערכות שלנו בשדה הקרב, שדה ניסויים כפי שקראת לזה, יש לזה גם היבט אחר שהוא בעייתי מבחינתנו. שימוש במערכות שלנו, בוודאי אם מאפשרים שימוש במלוא היכולות של המערכות שלנו, עלולות להיחשף, ועל ידי זה יכול להיות שאנחנו נפגע בהפתעה שאנחנו שומרים ליום פקודה, אם וכאשר נאלץ להתמודד מול מלטים איראנים או מול מערכות איראניות. התשובה לזה, אני מציגה את הבעיה, אבל אני גם נותנת את התשובה, התשובה היא שניתן למכור או לתת חלק מהמערכות האלה עם יכולות מעוקרות, לא עם מלוא היכולת, לשמור מה שחשוב לנו, ולא לחשוף את זה, ועדיין לבוא לעזרת האוקראינים. מכירת מערכות שמעקרים מתוכם חלק מהיכולות החדשניות בפורצות הדרך, הוא דבר מקובל במחירה של אמל"ח, של אמצעי לחימה, וגם כאן אפשר היה להגיע להבנה טובה של איזה מהיכולות של המערכת אנחנו חושפים. אבל בתור דוגמה קונקרטית, היינו משתמשים בכיפת ברזל או בשרביט קסמים או באחד מהמערכות האחרות שמסוגלות לירט, גם אם היינו מעקרים חלק מהיכולות המתקדמות והסודיות שלהם, עדיין יכולנו לבוא לעזרת האוכלוסייה האזרחית האוקראינית. אני חושבת שעל ידי זה, זה היה לעשות גם את המעשה הנכון מוסרית, גם את המעשה הנכון טקטית, כי כמו שאת אומרת, זאת הזדמנות לבחון את היכולות, וגם לעמוד בצד הנכון של ההיסטוריה.
תת-אלוף במילואים רות ירון, תודה רבה על השיחה.
תודה שרון.
יכול להיות שהמלטים האיראנים הם בכלל גלגול של מלט ישראלי? והאם בסוף נראה את כיפת ברזל מיירטת טילים בשמי קייב? הפסקה קצרה ומיד נמשיך עם הכותרת.
מי עומד בראש? ומי משתף פעולה עם מי? משטרת ישראל חושפת... סקרנים? מצוין. ויינט פלוס החדש, עם הסיפורים המעניינים ביותר של מיטב הכותבים. החודש הראשון ב5.90 שקלים בלבד. ויינט פלוס. האמת? מעניין. למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש.
אם בעבר היה מה שנקרא דיפלומטיית האוזי, שישראל מכרה רובי אוזי וגליל בשביל לקנות קולות פרו, ישראלים באום. בשנים האחרונות אנחנו רואים שהיה מעבר למה שנקרא דיפלומטיית פגסוס, מכירה של מערכות מעקב לצורך הזה.
זה עורך דין איתי מק, פעיל לזכויות אדם שעוסק מספר שנים בחשיפת הייצוא הביטחוני של ישראל. הוא מסביר לנו שהרבה פעמים חלק מהעסקאות הן אמצעי פוליטי בזירה הבינלאומית, כלומר הן שוות לנו קולות באום.
דוגמה טובה לכך זה היחסים למשל עם מדינות ערב, הרבה לפני שנחתמו הסכמי אברהם, התחיל לצאת המידע על מערכות מעקב שהגיעו לשם. והסיבה לכך היא שהמדינות מהסוג הזה, הן ברובם מעוניינות מאיתנו עזרה בתחום הביטחוני. משטרים לא דמוקרטיים שרוצים עזרה שלנו לשמר את המשטרים. והבעיה בדבר הזה שמבחינת ישראל והאזרחים הישראלים, אנחנו למעשה הופכים לחברת הביטוח של המשטרים האלה. כי ההסכמים והיחסים שנבנים איתם הם עם המשטרים, לא עם העמים והאנשים שחיים שם. לא נעשה דיון בפרלמנט, אם בכלל יש פרלמנט בחלק מהמדינות שהוא תקין, כמו שאנחנו מכירים עם הכנסת, אלא עם המשטרים. ואנחנו חייבים להמשיך לספק מערכות מעקב ונשק בשביל שהם יישארו לעד. כי אם הם יתחלפו, יכול להיות שהיחסים לא יהיו אותו דבר. בהיבט הכלכלי, ישראל לא נותנת שום דבר בחינם. הייצוא הביטחוני השנתי הוא בסביבות 7 מיליארד דולר, ולמשל לאבשת אפריקה מדובר על 200 ל-400 מיליון דולר. זאת אומרת, זניח ביותר ל-54 מדינות. בערך 80% מהייצוא של החברות הביטחוניות הישראליות הולך לחול. אני מצאתי מסמך בארכיון המדינה של הדיקטטור של לשעבר זעיר, היום נקראת קונגו, שאמר שישראל מחזיקה אותו בצוואר, שהיא לא נותנת לו כדור אחד לפני שהוא מעביר את הדולר.
למה לדעתך חשוב לחשוף את עסקאות הנשק?
העסקאות של הנשק הם למעשה מסלול מקביל לחיים שלנו, בגלל שהם כלי כל כך מרכזי באופן שבו מדינת ישראל מתנהלת בעולם, ויש לו השפעה אדירה. משנות ה-50 אין כמעט מקום בעולם שנעשה ג'נוסייד, פשעים נגד האנושות, מלחמות אזרחים, שלא יהיו גם במקום הזה נשק, ידע ואימונים ישראלים. לא משנה עם חברות ממשלתיות או ישראלים כאזרחים פרטיים, בידיעה או העלמת עין של משרד הביטחון. בשנים האחרונות עסקתי לנסות לחשוף את מחירות הנשק לג'נוסייד ברואנדה. אנחנו מכרנו גם במלחמת האזרחים שהתרחשה לפני הג'נוסייד, וגם תוך כדי הג'נוסייד הגיעו מטוסים מישראל לרואנדה במקלעי אוזי ובתחמושת וברימונים מישראל. היינו מעורבים במלחמת האזרחים בגואטמלה שהפכה לג'נוסייד בשנות ה-70 וה-80, היינו ספקי הנשק המרכזיים של כוחות הצבא שם במלחמה בסרילנקה, היינו מעורבים במלחמת האזרחים באנגולה, בשנים האחרונות גם במלחמת האזרחים בקמרון. אין כמעט מקום חוץ מצפון קוריאה ואיראן ואנדרטיקה, אין כנראה מקום בעולם שאין מעורבות ישראלית.
Dear Mr. Prime Minister, dear guests, ladies and gentlemen, once again, Mr. Prime Minister, I welcome you to Azerbaijan. You visited Azerbaijan almost 20 years ago, and now it's a second visit of yours, though it's a short visit, but very productive.
אחת הדוגמאות לעסקת נשק שעורך הדין מק חושב שהיא לא מוסרית ובדיעבד אולי סיבחה אותנו, היא עסקה עם אזרבייג'אן.
הסיפור של אזרבייג'אן הוא בעיניי סיפור ממש טרגי, כך אפשר לסכם אותו. למרות שאזרבייג'אן במשך שנים מאיימת על ארמניה, שהדיקטטור של אזרבייג'אן אומר אנחנו נחזיר את אזרבייג'אן הגדולה וארמניה לא צריכה להתקיים. למרות זאת, ולמרות שגם יש אמברגו של מדינות אירופה וארצות הברית גם לא מוכרת נשק, ישראל הפכה לספקית נשק מרכזית של אזרבייג'אן מטעמים אסטרטגיים. אזרבייג'אן היא ספקית נפט חשובה של ישראל וגם בגלל שכנותה לאיראן, ובכל סבב של מלחמה על חבל נגורנו קרבח, למרבה הצער, ראינו שימוש במלטים התקפיים ישראלים. ישראל לא רק מוכרת מלטים התקפיים, אלא היא גם נתנה רישיון לייצר מלטים מתאבדים באזרבייג'אן עצמה. מי שפרסם את זה זה משרד הביטחון האזרי, כך שזה מידע פומבי. אני לא אומר כאן משהו חדש, ומה שמעניין אבל זה שבסבב האחרון של הלחימה, שהיה בסוף 2020, פתאום התחלנו לראות גם מלטים רוסים ומלטים טורקים בשדה, ועדיין היה מלט ישראלי שתועד שתקף עמדת הגנה בתוך ארמניה עצמה. זה פשוט בושה וחרפה.
עורך הדין איתי מק, תודה רבה לך.
תודה לכם.
летит, летит. Путан, Олег. Готовься. Стреляй, стреляй по нему сразу. Вон, лети, стреляй! Блядь, я падаю! Ебать!
עסקת הנשק עם אזרבייג'אן, המלטים הישראלים והמלטים האיראנים. רון בן ישי, בחזרה אליך, איך הכל קשור?
יש לי סקופ בשבילך בעניין הזה. המלט הזה, השהד 136, הוא בעצם העתק של מלט ישראלי, כתב"ם ישראלי, שפותח אצלנו עוד בשנות ה-90. המלט ההוא נקרא הרוט. עם השנים הכללנו את המלט הזה ומחרנו אותו למדינות, בין השאר שכנות של איראן, למשל מלטים כאלו לאזרבייג'אן, והם עזרו מאוד לאזרבייג'אן לנצח את הארמנים. עכשיו חלק מהמלטים האלו לא מדייק ויש בו גם לא מעט תקלות טכניות, וכמה מהמלטים האלו נפלו בשטח איראן והאיראנים פשוט העתיקו אותו. ועכשיו הם מוכרים אותו, ועכשיו הם מוכרים אותו לרוסים.
רון בן ישי, תודה רבה על השיחה.
גם לך.
לא. אכן עסקאות נשק הן חרב פיפיות. הן אמצעי מדיני חשוב, אבל הן תומנות בחובן סכנות רבות, מאתגרים דיפלומטיים, דרך שאלות מוסריות, ולבסוף גם סיכון מבצעי כמו במקרה של המלאטים. ישראל משכה יותר מדי זמן בסוגיית משבר אוקראינה ורוסיה, ובקרוב תיאלץ למצוא פתרונות יצירתיים לספק לאוקראינה סיוע, מבלי לפגוע במרקם העדין מול הרוסים. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה, בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו, להזין לפרק נוסף שלנו על המלחמה במזרח אירופה. חפשו את הפרק אוקראינה משיבה מלחמה. עורך הפודקאסטים רון טוביה, איתי בצוות הכותרת ישי שנרב, תחקיר, הפקה ועריכה אלי שימוני וגיא סלם. אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.